שלום וברכה. אנחנו נמצאים בכינוס לזכרו של מורנו ורבינו, עטרת ראשנו, רבה הראשי של ארץ ישראל, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני רוצה לפתוח בשני סיפורים שפגשתי בחיי, את הוראתו והדרכתו של הרב, ולנסות ללמוד מתוך הדברים הללו את התפקיד שהרב ראה לנגד עיניו לציבור שלנו בעת הזאת. ישיבתנו ביקרה ביישוב מורג שבגוש קטיף, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. כשלוש שנים, ארבע אולי לפני הגירוש, וראינו שהמצב שם קשה מאוד. היו בעצם שלושה יישובים שהיה להם קושי מעבר לכל השאר, בגלל שהם היו מבודדים, מרוחקים. זה היה כפר דרום ונצרים בצפון ומורג בדרום. לא שחסרו קשיים במקומות אחרים, בייחוד כשהגיעו הפצמרים וכל הצל הכבד של הגירוש הקרב ובא, אם כי אז עוד היה לפני שדובר על הגירוש. ויש פה עוד מקומות אפשר לשבת. אחרי השבת הזאת ראינו צורך גדול לסייע. הייתה משפחה אחת מהקהילה אצלנו ששקלה שאברך יעזוב את ספסל הלימודים ויעברו לגור במורג. והוא הלך לשאול את הרב זצ"ל. הרב זצ"ל אמר לו כך, שמורג זה יישוב שזקוק הרבה מאוד לעזרה וחשוב מאוד מאוד ללכת לשם. אבל רמת גן יותר חשוב ולכן שלא יעזור. לאחר הגירוש, לאחר שהרב כבר היה בפעם הראשונה בבית החולים, הוא חזר חלוש מאוד, ובקושי היה ביקורים ובקושי היה מפגשים. אני חושב שזה היה הפעם האחרונה שהייתי אצל הרב זצ"ל. והיה כינוס של אנשים שעוסקים בהפצת תורה במסגרות מגוונות, שבהתעוררות של הרב ניסו לגבש מהלך עם אדם עשיר מאוד שהובא לבית הרב ואנשים שעוסקים במלאכה. אני זוכר שהגענו אל הרב, הוא ישב בקורסה בחלישות עמוקה מאוד, הוא הקשיב לכל הדוברים בסבלנות, אחר כך עודד אותם מאוד וגם עודד ודחף את אותו אדם עשיר, היה מיליונר, אולי יותר מזה, שישקיע בזה, כי זה התפקיד החשוב ביותר שיש היום לעשות בעם ישראל. אני רוצה קצת לאורו ולזכרו לדבר על הסוגיה הזאת. מה תפקידנו לעת הזאת? כשאנחנו מסתכלים על הציונות הדתית לאורך שנות המדינה, אנחנו יכולים לראות שעבר עלינו מהפך, אנחנו צריכים לזהות אותו, להבין את משמעויותיו ולאן אנחנו הולכים. כשקמה המדינה, הציונות הדתית הייתה הזנב של הציונות. הקרון האחרון ברכבת שרואה לאן כולם נוסעים, והוא נוסע אחריה עם כיפה על הראש, כיפה סרוגה. הציונות עשתה קיבוצים, בנינו קיבוצים דתיים, מושב, מושב דתי, פלוגה, פלוגה דתי, בית ספר ממלכתי, ממלכתי דתי. כל מה שעשו בוני המדינה, עשינו אחריהם, אחרינו החזקנו בדרכם, והוספנו את השם דתי. הם בנו תיכון, בנינו תיכון דתי. ובעצם, תרבותית, הם הובילו, ואנחנו שמחנו בעשייתם, שמחנו בבניין הארץ שנעשה על ידם, והלכנו אחריהם. רצינו להיות שותפים גם בעשייה הגדולה של שיבת ישראל לציון. לא בגלל חולשה, בגלל גבורה, בגלל ראייה מפוקחת. בגלל שבאמת ובתמים אנחנו חשבנו שעל ידם נעשה פה מעשה עצום ורב. אלא שבמהלך הדרך בעצם מה שקרה זה שקרון אחד ניתק מן הרכבת, האחרון זה עם הכיפה הקטנה, עקף את כל השיירה, נעמד לפני הקטר והתחיל למשוך קדימה. כשהקטר כבר התעייף. המשיכה הזאת קדימה לעתים לקחה אחריה, לעתים גרמה נתק ומרחק, ולפעמים אפילו כעס וניגוד. אבל מה שקרה במהלך הזמן זה שאנחנו משכנו קדימה. זה היה נכון בכמה מובנים. המובן הראשון היה סמוי מן העין, וזה היה בתוך בית המדרש. במקום התיכונים הדתיים ששלטו בכיפה במדינת ישראל, הפכו את הסדר. וזה סמל לכל התוכן. במקום תיכון דתי, נעשתה ישיבה תיכונית. גם ישיבה במקום דתי, וגם הראשון מפך להיות עולם התורה. כשהחלק של התיכון נעשה משני. בזמנו, כשהרב נרי הזצ"ל היה ראשון שהפך את הסדר הזה, הוא בהתחלה הקים ישיבה קטנה, שהייתה רק ישיבה. ראה שההורים לא יכולים לעמוד בזה, הכניס תיכון מחמש אחרי הצהריים. ככה זה התחיל. אחרי זה היה עוד חולשות, ונוצרו גם דפוסים אחרים. ובכל זאת, זה שכל שעות הבוקר למדו תורה, התחילו לחזור לתרבות המקורית שלהם. התחילו לשים את זה במרכז, ולא להיות ציונים שיש להם גם כיפה על הראש ועוד שיעורים תורניים, אלא אנשי אמונה שרוצים לפעול גם בשדה הציוני. אבל זה כאמור היה סמוי מן העין. זה קרה בתוך בתי המדרש, לא בבמות הגדולות. אחר כך קרה עוד מהפך. כשלראשון התווספו האולפנות והישיבות העל תיכוניות, הגבוהות, ההסדר. אחר כך קרה עוד מהפך, שבמידה מרובה ישיבות ההסדר הביאו אותו, וזה ההליכה לפריפריה. הלכו למעלות, הלכו לקריית שמונה, הלכו למקומות שהיה בהם צורך לאומי, חינוכי, ציבור שהיה זקוק לחיזוק, לרוממות של תורה, והלכו והרימו מקומות. ואז בא מהפך עצום. המהפך הגדול ביותר היה עם גוש אמונים. אין נושא, אין נושא בתקשורת הבינלאומית, על פני כל הגלובוס, שמעסיק את העולם מאז ועד היום, יותר מאשר העוז והעוצמה של העם שחוזר לארצו, לא כבורח, לא כמחפש מקלט, אלא כבוטח ושב לארץ אבותיו. ומרן הרב אליהו היה שותף לזה בכל ליבו ונפשו. כמה פעמים אני זכיתי לשבת אצלו בבית, אצל רב אברום זצ"ל, כשהוא היה שקוד על הסוגיה איך נותנים עוז ועוצמה לכל המתיישבים בכל מרחבי יהודה, שומרון, גוש קטיף. ואת הדבר הזה אי אפשר היה להסתיר. זה המהפך שכולם ראו ורואים עד עצם היום הזה. מי יודע איפה היינו היום לולי המעשה הגדול הזה, שהתורה שהתגדלה בקרבנו הוליכה אותנו לבנות את הארץ בעוז. אבל דווקא המהפך הזה, עם כל חשיבותו, יצר חלל שרק לאחר זמן הוא התחיל להתמלא. ברמת גן יש היום ישיבה תיכונית, ישיבה תיכונית רמת גן, היא יושבת על מבנה שהיה פעם בית ספר יבנה, בית ספר יסודי. שאל אותי פעם הרב אריאל, איפה בית הספר היסודי יבנה? לאן הוא נעלם? הישיבה התיכונית למדה בתיכון הרואה ברמת גן, בנים בנות יחד. עד שלפני 20 שנה נעשתה אולפנה בישיבה. אולפנה נשארה במקום, ובית ספר היסודי התפנה ונעשה לישיבה. אז איפה הבית ספר? אמר לי, לך לאלקנה, שערי תקווה, רוב בית הספר נמצא שם. והשאר מפוזר בכל רחבי יהודה ושומרון. הוא אומר, עוד לא הייתי ביהודה ושומרון ביישוב אחד שאין שם בוגרי רמת גן. תושבי רמת גן שעברו. אבל להתמודד עם התרבות של היום, להתנחל בתוך הלבה הרותחת של יצירת התרבות, להתמודד על השאלה הזאת, זה לא היה לנו עוצמה. היינו בנויים כצרכני תרבות שההבדלים ביניהם היו בצפיפות המסננת. כולם סיננו את התרבות הקלוקלת שיש בחוץ. כולם הבינו שאי אפשר להכניס הכל בכל מכל כל. אלא ככל שהיה אדם יותר ירא שמיים, או יותר רוצה להתנתק, שם מסננות יותר גבוהות. אבל עדיין המסננת שומרת על אותו זרם. הכיוון היה שהם משפיעי תרבות ואנחנו צרכני תרבות, והשאלה כמה אנחנו צורכים וכמה אנחנו מצליחים לעצור. ובשנים האחרונות, עשור, עשור וחצי, לא יותר מזה, בעידודו העצום של מרן הרב זצ"ל, שדחף את זה ללא לאות, מבין רבותינו הגדולים, אני לא חושב שהיה מישהו ששם כל נפשו על העניין הזה. לא שמורג לא הייתה יקרה בעיניו. כולנו יודעים עד כמה הדברים נגעו לתמצית דם לבבו, ועד כמה מתמסר למאבק על ארץ ישראל. ואף על פי כן, הוא לאורך כל הדרך דחף את ההבנה שהציונות הדתית, שהציבור האמוני צריך לצאת מבית המדרש ולהפוך את הסדר במדינה. אנחנו אלו שצריכים לומר את הדבר הגדול, הניסה. יהיו מתנגדים, יהיו כאלה שילחמו. על זה אנחנו מתפללים בתפילת ראש השנה ויום הכיפורים, ופתחון פה למייחלים לך. פתחתי את הפה, תראו מה קרה. ופתחון פה למייחלים לך. בעצם ציבורית הייתה בנו אילמות קשה. והגאולה, כמו שאנחנו יודעים, זה פסח שהפה יכול לדבר. לא סיימנו את הדרך. אנחנו באמצע. ואני חושב שזאת הזדמנות נפלאה להיזכר בדרך שהורה לנו מרן הרב אליהו זצ"ל, ושאנחנו נקראים אליה בכל יום ויום. יש לנו עוד הרבה מה לעשות כדי להפוך את הורינו. לא הם הבעיה, הם מוכנים לשמוע. הצמאון הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מוכנים להשקות. נכון, יש כאלה שלא רוצים, יש גם כאלה שילחמו בנו. ואם נגיד יזכור עם שם שמיים, כל המדינה תרעד, כי אלה שלא רוצים להזכיר שם שמיים, יש להם פתחון פה שאין כדוגמתו. הפה הגדול של המדינה, שבאמת כשנבדוק בתרבות שלנו מהו הפה, זה התקשורת. היא זו שמדברת בשיח הציבורי, באוויר, כל הזמן התדרים מלאים מאלה שפותחים את הפה. ואם מישהו רוצה להזכיר שם שמיים, הם ירידו את אמות הסיפים ויגידו שזה הסוף של מדינת ישראל. זה כבר חמאסטן, זה כבר איראן, זה פונדמנטליזם. אסור להזכיר, להגיד יזכור אלוקים. ואם מישהו יגיד חס וחלילה הגומל בכותל, אני לא יודע אם אתם יודעים, על זה רק מדברים. הביאו חיילים שזכו להצליח במאבקם נגד הרעים שבאויבינו, לכותל לא יכרחו אף אחד להגיד. נתנו לכל אחד, רוצה יגיד, לא רוצה לא יגיד. וכל המדינה מזועזעת. ודובר צה"ל צריך להתנצל. אין פתחון פה. אם לתרבות הקלוקלת, אם למתנגדים לתורה ולקדושה, יש פתחון פה כזה גדול, לאיזה פתחון פה אנחנו צריכים לצפות? כמובן, הוא לא יהיה דומה לצדדים המקולקלים שיש שם. אבל, עם ישראל מחכה ומצפה, שאנחנו אנשי אמונה ותורה, לא כאלה שרוצים להחזיר את עם ישראל לגלות, או שרואים פה גלות, אלה שרואים את צמיחת כוחם של ישראל, את ישיבתם בארצם, ססים וסמכים בבניינה של האומה, שהם מתוך אמונה גדולה יאמרו את דברם, בשביל מה לבננו פה חזרה? הגענו מהגלות, וכמו ילד שמתחיל את דרכו בבניין הקומה הגשמית שלו, והקומה הרוחנית ממתינה הרבה מאוד זמן. כתוב בספרים שהנשמה בשלמותה נכנסת באדם בגיל 20. יש קומה שנכנסת בגיל 13 ובשלמותה בגיל 20. ומבאר מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, שאם הנשמה הייתה נכנסת קודם, הגוף לא היה יכול להתפתח. הנשמה כל כך מהירה, שכשהיא נכנסת, הגוף לא גדל יותר. ראיתם פעם אדם בגיל 18-20 שממשיך לגבוה? אין דבר כזה. כי עכשיו הנשמה נכנסה, והגוף פשוט נעמד דום לגודל האור שלה. בין אם אנחנו רואים את זה, בין אם לא. זה לא תלוי בראייה שלנו. אנחנו לא יודעים לראות, אומר רב שלמה זלמן, אוירבך זצ"ל, תראה איזה פלא. אנחנו אומרים שנער עד גיל 13 אין בו דעת. והוא אומר, הגאון מווילנה ידע בגיל 11 ו-12 בנגלה של תורה ובנסתר של תורה מה שאנחנו לא יודעים. כך אמר רב שלמה זלמן שהיה בזקנותו, שהיה גדול הדור. שהוא ידע בגיל 11 ו-12 מה שאנחנו לא יודעים. רב שלמה זלמן גמר לכתוב הערות על הלשב שמטה בגיל 17. סיים. הוא אומר, הגאון מווילנה ידע בגיל הרבה יותר צעיר מה שלא נדע לעולם. ובכל זאת לדינה, אין לו דעת. הוא אומר לרב שלמה זלמן, דעת שעליה מדברים היא מופלגת מאיתנו לגמרי. זה לא דבר נתפס. אנחנו לא רואים את הנשמה, גם אצל אלה שזה לא מתגלה בהם, אחרי גיל 20 לא גדלים יותר. אבל יש התרחשות אחרת, היא העיקרית. אם הנשמה הייתה נכנסת קודם, אז היא הייתה משאירה את האדם, גמד. הוא לא יכל לגדול יותר. כי הגוף לא מתפתח כשהנשמה מהירה. אפילו אם היא מהירה במעמקים. לכן, כשקמה האומה בארצה, היה צריך להיות זמן, או אומר מרן הרב קוק, שהנשמה עוד לא תגיע, כדי שכוחות הגוף יתפתחו. וזרעתי אתכם זרע אדם וזרע בהמה. וזרע בהמה התפתח. והוא גדל. אבל איפה אנחנו נמצאים היום? אם נסתכל לאן זה הולך, נראה שבדיוק כמו נער מתבגר. לגדל רק את הגוף, זה כבר נגמר. זה משעמם. נער בא לאמא שלו ואומר, משעמם לי, מה אני אעשה? אומרת לו, תראה, לפני שנה הלכנו, קנינו את זה, משחקים, עניינים, אתגרים. אולי, זה כבר לא... זה לא מדבר אליי בכלל. יש לו צורך אחר לגמרי. האומה בנתה פה את קומתה הגשמית. אני רוצה לחזור אולי למה שקרה בגירוש בגוש קטיף. יש מחלה אחת, מחלה קשה, לצערנו גם קטלנית לפעמים. אני הייתי בלוויה של נערה, של הכתבה, שנקראת אנורקסיה. חוסר תאבון, חוסר רצון לאכול. המחלה הזאת תוקפת בעיקר בגיל הנעורים. יש קצת גם בזמנים אחרים. אבל הכי הרבה בגיל הנעורים. למה? האישיות יודעת שעכשיו משהו אחר צריך להתפתח. עכשיו צריך לגדול. צריך לפרוץ. כל מה שהגעתי לו עד עכשיו לא מספיק. לכן בגיל הנעורים יש כוח פריצה יותר מבכל זמן אחר, כמו שאומר המשורר, דוד המלך, כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים, כמו חץ שהוא טס למרחקים עצומים, זה הגיל שאדם יכול לטוס בו למרחקים עצומים. הוא יכול להתעלות כמו שבאף גיל אחר הוא לא זוכה. כחיצים ביד גיבור. וכשאדם לא מוצא לאן לטוס, לאן לכוון את החץ, לאן הוא הולך, הוא מרגיש שמשהו גדול עומד להיוולד, ואני מפריע לו. אז הוא מתחיל לסגת אחור כדי לא לתפוס מקום. במקום לגדול, הוא עושה בדיוק את ההפך. הוא מפנה מקום. אלא שבשביל לפרוץ קדימה צריך את כל הכוחות. הוא מחפש, הוא לא מוצא, הוא מתחיל לסגת. מה קרה בגירוש? עם ישראל רצה להתפתח הלאה. הוא לא יודע בדיוק. הוא עוד מבולבל. גם אנחנו לא לגמרי יודעים איך אומרים לו את זה. גם אנחנו עוד מחפשי דרך. אבל מי שיקשיב טוב, ונדמה לי ששמענו את זה ממרן הרב אליהו זצ"ל כל הזמן, יש פה עכשיו צמאון עצום שרוצה לפרוץ קדימה, שלא מספיק לו לאן שהגענו, אבל הוא לא מוצא את הדרך. ובמקום זה נעשינו אנורקטים. הגירוש מגוש קטיף בעיניי זה ממש אנורקסיה לאומית. אני לא יכול להיות כל כך גדול. הגודל הזה שלי מאיים עליי. אני מרגיש שצריך לפרוץ, אבל זה לא. אין לי אומץ לעבור לשלב הבא. אני לא מוצא את הדרך. אני לא רואה את המפה. אז אני מפחד מלגדול. לאן? מה המשמעות של הגדילה הזאת? מה הפשר שלה? אני לא מצליח לתת לזה איזשהו הסבר. מניח את הדעת שלי. למה אני חי? הכי הרבה נטיות אובדניות יש באותו גיל. כי מחפשים פשר. וכשמוצאים אותו, יש מנוחת הדעת. והחיפוש הזה לא נעשה אצל הפחותים, אצל אלה שיש להם פחות גודל. להפך, אלה שיש להם יותר גודל מרגישים יותר אובדן דרך, אם הם לא יודעים לאן הם הולכים. כחיצים ביד גיבור, יש חץ על המיתר, אבל אני לא יודע לאן לראות אותו. מה אני עושה עכשיו? אבל תעזוב, תוריד את הקשת מהיד. עם ישראל נמצא היום במצב שהוא כחיצים ביד גיבור. הוא נע, הוא בנה את הקומה הגשמית שלו, והוא מחפש עכשיו עולמות הרבה יותר עליונים. והוא לא מוצא. הוא עוסק יותר בתרבות, הוא עוסק יותר בתקשורת, בלדבר, בלדון, במוסר. הוא עושה טעויות איומות. אז זה מה שמעסיק אותו, הרבה יותר מאשר בקום המדינה. הוא קונה את המוסר שלו מכל מי שהוא רואה מסביב. מי אמנת ג'נבה, מי אירופה, מי אמריקה. כמו הרבה מבני הנאורים שעוד לא הבשילה אצלם ההבנה המוסרית השלמה שלהם, ובהתחלה הם כאלה ואחרי זה הם כאלה, והם מחפשים מבחוץ. אבל יש פה צמאון אדיר. ומרן הרב אליהו זצ"ל דחף ללא לאות למלא את הצמאון הזה. כי האנורקסיה היא הסימפטום, היא לא המחלה. היא רק ההתגלות שאנחנו לא מצאנו דרך. על מי מוטל לתת דרך לעם הזה, להראות לו את הקומה הרוחנית, לתת לו יד של מקדש ותורה וקדושה ומשיח. נכון, גם אנחנו צריכים עוד הרבה הרבה לעבור, כדי שנדע לבאר את זה גם לעצמנו, כמה בלבולים יש בתוכנו. אבל זה גופו המאבק. היו אצלנו זמנים, גם היום, שיצאו חבר'ה בימי שישי להניח תפילים לאנשים. והיה כמה ראשי קבוצות, והיו כל פעם תולים פתק, ראש קבוצה כאן מחפש שניים, זה מחפש אחד, תלוי כמה היה חסר, ותלו פתק, הבחור של שנקין מחפש שני חבר'ה. עכשיו אנחנו יודעים שברמת גן מי שבא לעשות שבושים והוא לא מתכוון להיות בישיבה, אז זה סכנה, בטח אם הוא גר רחוק, זה יכול לנצל את זה לכל מיני דברים שאינם טובים. אז תמיד אנחנו היינו זהירים בזה. פעם אחת הגיעו שני חבר'ה עם כזה שביל באמצע וג'ל ולא בדיוק מה שהכרנו. וככה לא ידענו מה לעשות איתם. ואותו בחור כתב שהוא יוצא לשנקין מחפש שני חבר'ה, ושני החבר'ה האלה רשמו שהם רוצים לצאת איתו לשנקין. אז הוא בא אליי לשאול מה אני עושה עכשיו. אמרתי לו, תיקח אותה. הוא אומר, אתה יודע, לשנקין זה לא, זה המקום הכי קשה. אמרתי לו, תראה, נדמה לי שאת הדרך לשנקין הם לא זקוקים לעזרתך. את זה הם יכולים למצוא לבד. אבל כל הפעמים שהם הולכים לשנקין ודומיו, הם נמצאים מהצד השני של הדוכן. שיעמדו פעם בצד הזה. יניחו למישהו תפילין, יסבירו לו למה, יעשה להם רק טוב. וכך הבא. כשאנחנו נמלא את יהודינו במילוי הצמאון, אנחנו נרגיש שסוף כל סוף אנחנו עושים את מה שבאמת מוטל עלינו. מחכים לנו, אלא שאנחנו לא כל כך באים. נכון, זה לא פשוט. נכון, יש בעיות בדרך. יש לנו גרעין בקריית אונו. מספר לי, ראש הגרעין הגיע לבניין דירות, הוא בא לפרוק את המסעית לפני שנתיים, ועומד שם בדלת, בשער של הבית, של הבניין, עומד שם היהודי, ואומר לו, לאן אתם? אומר לו, אנחנו כאן לדירה מספר זה וזה, שכרנו. ומה אתם עושים פה? מה פתאום דתיים באים לפה? אומר לו, מה, אני אזרח סוג ב'. אומר לו, תשמע, אני יושב ראש ועד הבית, וזה לא מצחן בעיניי שהגעתם לפה. לא טוב, אני שומע את דעתך, ונכנסו לגור. זה היה קבלת פנים. בחנוכה, הוא החליט, למרות שהוא התנהג אליו באופן עוקץ לאורך כל הדרך, עשו הדלקת נרות בחנוכה, הוא עשה של כל הבניין, הזמין את כולם, ובכניסה למטה עשה הדלקת נרות. הלך ליושב ראש ועד הבית, אומר לו, אני מזמין אותך להיות זה שמדליק את הנרות. הוא מגיע, בא להדליק את הנר, ופתאום הוא זורק אותו, הוא אומר, מה הכפייה הדתית הזאת, מה אתם פה עם פרלעים? צק, 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 נהנה כל השכנים היו. איזה 16 משפחות בבית, בבניין, כולם הגיעו. הדתי היחיד, זה אותו בחור. הוא צועק, מבזה אותו לפני כולם. הוא אומר, לא יודע מאיפה עליתי כוחות, שתקתי, לא אמרתי מילה. הוא עלה הביתה זוהם, נתתי לי מישהו אחר, והמשכנו, לא אמרתי כלום. והוא המשך להציק לי, ותמיד היה בא אליו עם החובות של בעל הבית, ב-11:30 בלילה, עושה רעש. יום אחד הוא פתח איתו את זה קצת, וקצת התרכך משהו. הגיע חנוכה הבא, לפני חצי שנה. הוא זוכר מה היה לפני שנה וחצי, הוא לא מזמין אותו. הוא מזמין את כולם, לא, קופה. מתחילים שם לסדר את הנרות, כל הבניין מוזמן, פתאום מופיע יושב ראש ועד הבית, אמרו לו, למה לא קראת לי? הוא אומר, אני לא יודע מאיפה היה לי את הכוחות, אבל לא אמרתי לו מילה. אמרתי לו, אני מתנצל מאוד. אתה יושב ראש ועד הבית, בו אתה מוזמן להדליק את הנר. הוא לוקח את הנר, מברך בדיוק את מה שהוא אמר לו, שלוש ברכות ביום הראשון, מדליק נר אחד, מדליק את השמש, כולם רוקדים שם עם שירי חנוכה, והוא איתם. מגיע למחרת, 8 ימים הדליק נרות בפתח הבית. אחרי חנוכה הוא נכנס אליו, הוא אומר, אתה יודע כמה אני רוצה יהדות? זה עם הקבלת פנים. יש כאלה שאולי יחזיקו מעמד קצת יותר. אולי נספר סיפור לסיום על הצמאון הזה, מהרב שמואל אליהו, בנו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הרב שמואל הזמין סקר בקרב האנשים החילוניים על ידי דוקטור מינה צמח, סוקרת מספר אחת בארץ, חילונית לגמרי, רחוקה מדעותינו כמעט עד הקצה. סקר, האם החילונים רוצים ללמוד תורה, ואם כן, באיזה דרך הם רוצים ובאיזה דרך הם לא רוצים. זה עלה הרבה מאוד כסף, ולבסוף, הדרך הנועל הוא שהסוקר מזמין את מזמין הסקר, והוא נותן לו את הנתונים, וגם מנתח מה היה שם. ומן הצמח, אומרת לו, תשמע, אני מודע, הנתונים מפתיעים, יש פה רצון עצום ללמוד תורה. ומה הבעיה המרכזית? אנשים יודעים שאם הם יתחילו ללמוד תורה, הם יחזרו בתשובה. ואת זה הם לא רוצים. אם היית יכול לשדר להם, בואו תלמדו תורה, אתם לא צריכים לחזור בתשובה. הם היו רוצים. מדברים בעניין, והרב שמואל שואל את מינה צמח, מינה, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? אומרת לו, כן, בבקשה. אומרת, תגידי לי, מינה, את רוצה ללמוד תורה? דוקטור במרכז של הברנג'ה, שמנהלים את מדינת ישראל, היא קובעת הרבה במי יהיה ראש ממשלה. את רוצה ללמוד תורה? היא אומרת לו, לא, אני מתה ללמוד תורה. אבל אני יודעת, אם אני מתחילה, זה הסוף שלי. שאתה דוקטור, אישה עם עוצמות אדירות, עומדת בלחצים של כל גדולי המדינה, היא פוחדת שאם היא תתחיל ללמוד תורה, זה הסוף שלה. אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? היא אומרת לו, אם היה מקום שהיה יכול להתחייב לי שאני לא חוזר את התשובה, אני לבד, כל החברים שלי היו באים. היא יודעת את האמת, שאם היא תתחיל ללמוד, מי יכול לעמוד בפני זה? הפחד שלה רק מלמד מה היא חושבת, מה היא רואה לנגד עיניה, והיא עושה סמוגרף של המדינה. היא זו שמרגישה את כל השינויים והתהליכים, והיא אומרת, אם רק ייתנו לי מקום, ואני אתחיל את התהליך, אני לא יכול לעמוד בפני זה. זה גודל הצמאון. למי הם מחכים? ולכן אני חוזר לסיפור הראשון. כששאל אותו אברך, מורג נמצאת לבד. לא היה בה כמות של תלמידי חכמים, אידיאליסטים, נאבקים, כמו... בכבוד. לא היה שם תלמידי חכמים אידיאליסטים כמו בכפר דרום, כמו בנצרים. יישוב של מושבניקים, עובדי אדמה, והיו צריכים כאוויר לנשימה כמה אברכים שיחזקו אותם. אמר את זה הרב מרדכי אליהו זצ"ל, מורג זה חשוב מאוד, זה השפיץ של המאבק. היה שם גם פיגועים קודם, היה שם מתח גדול. הוא אומר, זה המקום הכי קשה, חייבים ללכת לשם, אבל רמת גן יותר חשוב, מפני שהמאבק על התודעה, למלא את הצמאון, לתת למדינה יכולת לפרוץ קדימה לאמונה ולקדושה, זה השורש, זה הנשמה. הגירוש וכל נוראותיו זה הסימפטום. מי שיכול להשקיע בנשמה, להאיר את עיניהם של ישראל, לקרב אותם לאביהם שבשמיים, זה השורש של הכל. ואת זה הוא דחף, ועל זה הוא עמד. ואנחנו שהולכים לאורו, בעזרת השם נמשיך ונצמיח ונגדיל אמונה ונגדיל קדושה ונקבל ביחד כוחות לאורו, להשקות את הצמאון, לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, ולראות את, איך הקומה רוחנית הולכת וצומחת, הולכת ומתגדלת על גבי הקומה החומרית של שיבת ציון שכבר נמנתה. נזכה לזה בעזרת השם במהרה בימינו, ומתוך כך לגאולה שלמה.